נכון, בעצם שבוע ביום שלישי התחלנו את הפסקה הזאת, ואז אמרנו שאנחנו רוצות להבין איך, דיברנו על העידן הפוסט-מודרני, בסדר, שקצת מאבד, לא קצת, מאבד את האמון שלו בכוח של השכל, נעמה זה בשבילך שתתחברי אלינו, שמאבד את האמון שלו בכוח של השכל, שממש דיברנו עליו, שהכוח השכלי זה הכוח שהקדוש ברוך הוא נוטע בנו בדור הגאולה, ומי שזוכרת מהפסקה שדיברנו על הכוח השכלי, שהמטרה שלה, שזה מתברר כל הכוח השכלי ומתחדד, זה באמת כדי להחזיר אותנו לידיעת השם, זה המטרה של זה. אבל בעידן הפוסט-מודרני זה מתגלץ' בחזרה לעולם הרגש והדמיון, ופה אנחנו מנסות להבין את זה עכשיו עם הפסקה הזאת, והתחלנו אותה. את המשפט הראשון אמרנו, כל התרבות הזמנית העכשווית בנויה היא על יסוד כוח המדם, והתחלנו קצת, חזרנו על זה. מה זה כוח הדמיון? אולי נחדד את זה עוד קצת, שכוח הדמיון הוא דבר נפלא, אבל הוא חייב מעקה, בסדר? בגלל שכוח הדמיון ביכולת שלו, טוב? וגם הרגש אגב, הוא דבר שהוא מאוד מאוד סוער. ותחשבו שנייה, קורה לכם לפעמים שאתם חושבות על משהו, מתחילות לחשוב על איזושהי נקודה, ואחרי רבע דקה אתם מוצאות את עצמכם בכלל, ואתם אומרות לעצמכם, איך הגעתי לזה? כאילו איך המוח שלי עבר מדבר לדבר מדבר לדבר, זה כוח הדמיון, בסדר? זה המרכיב שלו הזה, שהוא ממש יש לו שטף כזה, שהוא יכול לזרום ולקחת אותך למלא מלא מלא דברים, אחד אחרי השני, הוא מאוד אסוציאטיבי, זה בדיוק אסוציאציה, זה הדמיון. והרב מסביר לנו שכדי שכוח הדמיון יהיה דבר, הוא דבר נפלא, נכון? קצת עשינו ספוילר להמשך הפסקה ואמרנו שהנבואה היא יושבת על כוח הדמיון. הוא דבר מדהים והוא מתקן את העולם והוא מנחיח את ריבונו של עולם בעולמנו, אבל הוא חייב מעקה של השכל. השכל ממש חייב לגדור אותו ולתת לו מסגרת. כשהרב אומר לנו עכשיו, כל התרבות העכשווית בנויה היא על יסוד כוח המדמה, הוא אומר, יש פה תקלה. זה בלי המעקה של השכל, בגלל אובדן האמון של השכל, של כל ההקדמה הארוכה שעשינו ביום שלישי, של העידן הפוסט-מודרני, בסדר? ואז המשכנו. זוהי מורשת גורלם האלילי של המאה התרבות האחוזית בכוח המדמה, וזה מה שהסברנו שבוע שעבר, שבעצם עבודה זרה, היסוד שלה, היסוד הנפשי שעליו ממנו היא מתאפשרת, זה על כוח הדמיון. כי הרי אחרת, למה שתעמדי מול סלע ותחשבי שהוא ברא את העולם? או למה שתעמדי מול עגל, בסדר? כמו שהיה פעם, הזכרנו פה את הספרים של הדסה קלוש, שהיא ממש מתארת בוואו, את ממש מרגישה בחוש את האנרגיה הזאת של עבודה זרה. יש גם אצל אורנה בורדמן, ברואים רחוק, קראתם את הספר הזה? הוא ממש אחד המוצלחים שלה, על שבט בנימין. ספר... כולם ממש יפים, אבל אני הכי אוהבת את רואים רחוק. אבל בסדר, אני מרשה לך. אבל אני הכי אוהבת את כולם האמת. אבל יש שם חלק, יש שם איזה סצנה כזאת שהיא מתארת, איך הבחור הזה משבט בנימין, נכון, כן, שהוא ממש, לא משנה, זה ספר שהוא עוסק בסוף תקופת השופטים, בסדר? אחרי באזור תקופת השופטים בפילגש בגבעה, אחרי פילגש בגבעה, והוא מספר על, כאילו על התחייה של שבט בנימין בחזרה, מי שלא קרא, כדאי לכם לקרוא, באמת זה ספר מהמם. אבל הוא ממש נלחם בעבודה זרה, והוא מתאר איך הוא עומד כזה בחוץ, ובדיוק השמש זורחת, והוא ממש מתאר איך כאילו נהיה לו חשק לעבוד את השמש, והוא נבהל מעצמו, כאילו הוא אומר, רגע, מה זה, איך יכול להיות, אני כאילו כל התיקון שהוא, כאילו הוא ממש עושה תיקון מאוד מאוד מדהים כזה בעבודת השם ובהתקרבות שלו להשם, הוא ממש נבהל מעצמו כזה, איך יכול להיות שאני רואה את הזריחה והיא כזאת מפעימה, ומה שעולה לי לראש זה וואו, איך השמש היא בעצמה אל. אבל זה המקום, בסדר? שבאמת, אני שנייה רוצה להביא את זה אפילו למקום שאנחנו קצת מהחיים שלנו, וזה מה שהתחלנו שבוע שעבר טיפה להבין. העולם הוא באמת דבר מדהים. האדם הוא דבר מדהים. הוא מלא כוחות, הוא מלא חיוניות. יצרים זה לא דבר רע מלכתחילה, נכון? הרבה פעמים המילה יצר, כשאתם שומעות המילה יצר, איזה אסוציאציה? כאילו, לאן בא המשקולת זה לוקח אתכם? לטוב או לרע? לקושי, נכון? להתמודדות, רגע, אני לא רוצה להיות בהתפרצות החושית הזאת, או הסוערת הזאת, או היצרית הזאת, שבא לי פתאום איזשהו משהו, ואני רוצה לאסוף את זה שנייה. אבל באמת, מלכתחילה, כוחות החיים שלנו, זה משהו מדהים, אבל זוכרות את המעקה של השכל, שהדמיון הוא חייב אותו? כל היצרים שלנו הם חייבים איזשהו מעקה, שהשכל אומר לנו, רגע, כפרה, את רוצה את דמה לעליון, את רוצה להיות קרובה לקדוש ברוך הוא, לא קרובה לכוחות התחתונים, כאילו הכוחות הם כוחות, בסדר? והם מושכים אותך. עכשיו, את מחליטה לאן הם ייקחו אותי. אם אני אקח אותם למעלה, ואני אהפוך את כל יצר החיים הזה לדבר עוצמתי מעין כמוהו, שבורא את העולם ומחדש אותו בכל רגע ורגע, או שאני אניח אותו. ומטבעה, כאילו האדם, נכון, הרבה פעמים הזכרנו פה את המשל הזה של הרמח"ל בפתיחה למסילת ישרים. אני פשוט למדתי רק את ההקדמה, סליחה, זה מה שאני יודעת. בגלל זה גם אני לא רבנית. אולי יום אחד אם אני אסיים את מסילת ישרים אני אהיה רבנית. אבל נכון, שומש כותב שם על הבת מלך שניסה לכפרי. הכפרי זה יסוד האדמה, שהוא יסוד כבד. זה דבר שקיים בנו, הכבדות הזאת, שסוחבת את כל היצרים שלנו כלפי מטה. וכשהאדם עומד, והוא עכשיו נמצא, כאילו בעצם התרבות היום, היא שואלת אותנו, לאן אתם רוצים לקחת את כל הדבר המופלא הזה שנקרא אדם? האם אנחנו רוצים לתת לו למשוך כלפי מטה, עם כל העולם היצרי שלו, שבזה הרב פותח, שזה מה שהתרבות המערבית והתרבות המזרחית אגב, הודו, ארצות המזרח, זה ממש מה שהן עושות, נכון? הן ממש נותנות, זה ממש מקומות שהעבודה זרה מתגלגלת ברחובות, רואים פרה, כולם עוצרים את התנועה, רואים ילד בוכה על הכביש, מזה רעב, כולו דלק את עיניים, ממשיכים הלאה. כאילו ממש תרבות שמקדשת את העולם היצרי מאוד מאוד חזק. אני חושבת שגם בגלל זה תרבות המערב מאוד נוהה לארצות המזרח, כי היא מחפשת, העולם שלנו היום מאוד מאוד מחפש את החיבור לא רק דרך השכל לכוחות החיים, בסדר? לא רק שנדע מה צריך לעשות, אלא שנחווה את זה, שנרגיש את התיקון בכל אחד מחמשת הכוחות האלה של הנפש. והעבודה הזרה היא ממש מאפשרת את זה. היא ממש מאפשרת לאדם להיות הוא במלוא כוחותיו, לא הגבוהים, באתי להגיד במלוא רצונותיו, אבל לא רצונותיו של האדמה לעליון, אלא במה שמופיע בכאן ועכשיו. וכשהרב כותב, בסדר? אנחנו בסדר? מי ששואל, רוצה לשאול או משהו לא ברור, אז תגידו. ואז הוא ממשיך, הוא אומר, זוהי מורשת גורלם האלילי של המאה התרבות האחוזים בכוח המדם, וחשוב לרב להדגיש לנו. היום, כשאת מסתכלת על התרבות המערבית, בסדר? ואת אומרת, מה הקשר עבודה זרה? מה הוא רוצה מאיתנו? זה בכלל לא קשור, אבל כן, זה מאוד קשור. כי כל העולם המערבי היום, מה הוא אומר? חיה ותן לחיות. זה התפיסה הפלורליסטית שדיברנו עליה ביום שלישי. תעשה מה שבא לך. בא לך להיות אישה, תהי אישה. בא לך שאפילו שנולדת אישה, להיות איש, תהי איש. בא לך להגיד שבכלל אין דבר כזה מגדר, וזה בכלל לא משנה אם אתה איש או אתה אישה, אז תגידי שזה לא משנה לך. בא לך להתחתן ולמצוא את אשת נעוריך ולהתחתן איתה ולהיות נאמן לך, ואז אתה רואה ברחוב או בעבודה אישה, סליחה על הדוגמאות הלא נעימות, אבל אישה יותר נחמדה, אז מה זה משנה אם התחתנת? לצערי יש קהילות שלמות, זה דבר שהוא רווח לצערנו בעולם, שזה נקרא נישואים שהם לא מונוגמים, ככה הם קוראים לזה, נישואים פתוחים, שאנשים בחוזה נישואים שלהם כותבים שיש ימים בשבוע שכל אחד מבני הזוג יכול לעשות מה שהוא רוצה מבחינת נאמנות לבן הזוג שלו, וזה דבר שקורה, כאילו אני מצטערת, לא רוצה להרוס פה לאף אחד התמימות, אבל המקומות האלה הם מגיעים משם, בסדר? המקומות האלה שהאדם אומר, לא אכפת לי, בסדר? אני מרגיש, למה זה רע? אם ראיתי, לא יודעת, אפילו כאילו לא יודעת, כל העולם שיש ברשת, הפורנוגרפיה וכל הדברים האלה, אם בא לי, מה רע בזה? כאילו זה ממש נובע מהמקום הזה, מורשת גורלם של העמים האליליים, שאומרים, מה בא לך? מעולה, לך על זה. במלוא כוחות החיים. עכשיו, זה מסתבך לנו אפילו עוד יותר, והרב מסביר לנו את זה פה, שממנו בא התפתחות היופי הגופני בפועל ובציור המעשי. התרבות המערבית בכל זאת שורשה בנצרות, והיא לא, היום היא כבר התרחקה מהנצרות, אבל בהתחלה שלה היא לא יכלה לבוא ולהגיד תעשה מה שאתה רוצה, נכון? כי בכל זאת היא גם הייתה תרבות שיענקה ממקום דתי, אפילו יותר איך נגיד את זה, שמרני מהעולם היהודי, אפילו לכיוון, כאילו אתם יודעות את זה, נכון, שנזירים לא מתחתנים ולא מביאים חיים לעולם, וממש מדכאים את כוחות החיים האלה, וכאילו היה איזה איסוף כזה מאוד חזק, שגם כשהתרבות המערבית צומחת, הוא אומר, מפה, מהיכולת הזאת של כוח הדמיון, שהיא נשענת, כאילו היא גם הביאה לכל העבודה זרה, כל ההתפתחות של היופי, של האסתטיקה, של אנחנו מכירים את זה אפילו עוד כמה קומות, של כל ההתפתחות של עולם התרבות, התיאטרון, זה כבר ישן תיאטרון, מי הולך לתיאטרון? מעט אנשים מיוני, אבל של הקולנוע, של הרשתות, של הרשת בכלל, כל הדבר הזה בא מתוך העולם של כוח הדמיון. אז לכאורה אנחנו ממש עכשיו נמצאים באיזה דילמה, רגע, כוח הדמיון זה טוב, אנחנו רוצים לתת לו מקום, הוא באמת מצניח את הנפש, הוא מפגיש את הנפש עם מלא שדות שהיא בכלל לא יכולה להתפתח אליהם בלי זה. אבל מצד שני, הרב אבינר, כשהוא מסביר את הפסקה, את אמרתי לכם שלקחתי משם, הוא ממש עומד על, על השורה הזאת, והוא אומר, רגע, השאלה לאן אנחנו לוקחים את היופי ואת התרבות. בגלל זה דחוף לי שנגיע להמשך. בפסקה זין, הרב ממש כותב על הספרות ועל התרבות. עכשיו נדבר על זה טיפה בנגיעה. אבל הוא אומר ממש, העולם הזה שהיכולת של היופי ושל התרבות ושל האסתטיקה להתפתח מתוך כוח הדמיון זה מדהים. אבל השאלה לאן העולם המערבי לוקח את זה. הייתם פעם במוזיאון ישראל? נכון? יש שם, אין לי ממש בא לי ללכת עוד פעם, אבל זה מלחיץ אותי. וואי, לא מתאים לך. אני מצפה שתהנו מזה. אני ממש אוהבת, אבל אני כל פעם כשאני רוצה לקחת את הילדים שלי, אני אומרת, וואי, יאללה, איסטר, יש שם כל כך הרבה דברים מורכבים, אני לא יודעת אם אני באמת רוצה לקחת אותם לשם. אבל יש המון 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 תמונות אפשר לראות את זה גם ברש, כאילו בתמונה קטנה, אבל כשעומדים מול תמונה שהיא כמעט בגודל של שתי הספריות האלה ביחד, בדוגמה, שמתארות לך מלחמה. טוב, עכשיו כשאנחנו פה בתוך בית המדרש לומדים על מלחמה, אנחנו לומדים על מה זה השם שהשם שלו הוא שלום, מה זה אין נקמות השם, מה זה רוע שצריך לסנוע אותו ולבאר אותו מן העולם, ומה זה דבר שאנחנו רוצים חיים ואנחנו רוצים שלום ואנחנו רוצים אמת, בגלל זה אנחנו נלחמים. וכשאתה עומד מול תמונה כזאת שכולה שדה קרב בקטל ואנשים מדממים, וניתן עוד שנייה עוד דוגמה, אז הרב אבינר ממש שואל, מה האדם הזה שצייר את הציור הזה, לאן הוא רוצה לקחת את הנפש? הוא רוצה לעורר בה מקום של צמא דם למלחמה? הוא רוצה לעורר בה את הקדוש ברוך הוא ששמו שלום, והוא נלחם על האמת שתתקיים בעולם ועל הטוב שקיים בעולם? עוד דוגמה, יש גם, וואי, יש תמונות נוראיות של המיתולוגיה היוונית באמת, תמונות פרוצות, פשוט באמת, פורנוגרפיה באמצע מוזיאון ישראל, בגלל זה אני לא לוקחת את הילדים שלי, ברצינות. אבל הן מתארות לך איזושהי מסיבה משפחתית. כשאדם רואה דמות של אישה שמצוירת ככה, מה מתעורר בו? כבוד לאישה, נאמנות, יצר כזה של בית, של משפחה, של להגן על התא המשפחתי, של לגדל ילדים לאהבה ולכבוד אחד לשני, או ההפך, אני בטוחה שכולכם ראיתם כל מיני פרסומות וכל מיני שלטי חוצות שנובעים מתוך כל המקום הזה של מה זה יופי בעולם, שהוא נובע מכוח הדמיון. מה זה תרבות בעולם שלנו, שהיא נובעת מכוח הדמיון, בסדר, כל התרבות הזאת. אבל פה הרב אומר, יש פה ממש קו פרשת המים של מה מנביע את כל ההתרחשות הזאת. האם היצרים כמו שהם ולאן שהם לוקחים אותי אני הולך איתם, או שהשכל בא ואומר ליצרים שלי, וואלה, מדהים שיש לכם כזה כוח, מדהים, עכשיו בוא נראה מה אנחנו עושים עם הכוחות האלה, איזה אמת ואיזה ערכים עומדים בבסיס שלהם, ומה אנחנו רוצים. מי שעוד לא קרא את הספר קורבנות התרבות, פעם הוא קניתי אותו למדרשה, איפה הוא עכשיו אני לא יודע, אבל הוא ממש מומלץ באמת על כל הנושא. הוא קצת מפחיד, התמונות שלו מפחידות. נכון, רוצה לעשות, להציג את הספר? סתם. הרב ראובן פיירמן הוא איש ממש תלמיד חכם, שהמון מתעסק בהקשרים, הוא מתעסק עם הרבה דברים, נכון? זה הספר אמונה שאתם לומדות. זה זה. אתם רואות כבר שייקספיר עומד שם בזה, מלחיץ אותנו, אבל הוא גם לימד הרבה שנים בבצלאל, ואני חושבת שגם במכללת אמונה, הוא מתעסק המון המון עם המקום של התרבות, והוא ממש מראה בספר הזה, אחד לאחד, איך הרבה, כאילו, בסדר? נכסי צאן ברזל של החברה המערבית, הם ממש דברים מקולקלים. עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות, לגמרי. מה קרה? לא, עכשיו אני יוצאת אושרית הקיצונית ממני. שאלה, מה? לא קשור. טוב, חשבתי שאני אמרת. חשבתי שאני מצחיקה. תלהבתי. כן, אני אתחילה לעשות סטנדאפ. אבל... אני? ברור. אבל... לא, באמת אני ממש ממליצה לכם לקרוא, א', הספר הזה הוא מה זה קרי, הוא נקרא בשנייה, הוא לא ספר כזה, יש את החלק השני שהוא יותר תורני כזה ולימודי, אבל החלק שהוא מביא ממש מלא דוגמאות של כל מיני דברים מהמיתולוגיה היוונית, אגדות כאלה, כל מיני מחזות, אנטיגונה, אני עשיתי לבגרות, איזה ביזיון באמת. טוב, לא למדתי באולפנה, מה אני אעשה? זה מה שלמדנו. גם באולפנה את לומדים אנטיגונה, חבל מאוד. אבל... אז לדוגמה הוא ממש מדבר על אנטיגונה, שזה ממש שפיכות דמים וגילוי עריות, זה הספר הזה. וזה הגיבורי תרבות שהעולם המערבי גדל עליהם. זאת אומרת, ממש צריך להבין, זה שייקספיר, רוב הדברים שהוא כתב, זה גם, זה ממש דברים קשים שהבסיס שלהם זה גילוי עריות ושפיכות דמים. אז העבודה זרה שם היא לא כזאת בולטת, אבל זה באמת ממש, זה ממש הבסיס של התרבות המערבית. הולך ומשתכלל כוח המדמה, בסדר? עכשיו זה, עוד מעט הוא יגיד לנו למה זה טוב, אבל כרגע אנחנו נמצאים במקום שאיך זה לוקח אותנו למקומות, לא יודעת, פעם הייתי בהרצאה שלוקחים אחריות, זה השנה שעברה, אולי היום זה כבר יותר נפוץ, שהוא הקרין איזה סרטון כזה, פיתוח חדש של אפל, שזה כמו מין משקפת כזאת, שפשוט אדם שם אותה, והוא נכנס לעולם וירטואלי לחלוטין. הוא ממש, הוא אמר שעשו ניסוי, וזה סרטון כזה, כאילו מה שהכניסו לתוכנה של המכשיר הזה, שאתה נמצא על גג, אתה עולה על מעלית וכאילו כל התחושות, זה ממש מדמה בגוף את כל התחושות שאתה חווה. והוא עולה למעלה, ואז על גג של איזה גורד שחקים בניו יורק, ואומרים לו תקפוץ. עכשיו הבן אדם יודע שאיפה הוא נמצא? בחדר שלו על הספה, כאילו בחדר ניסויים הזה, ואף אחד לא הצליח לקפוץ. אף אחד לא הצליח לקפוץ פיזית, כאילו אף אחד לא עשה את ה... לא עמד ועשה את התנועה של הקפיצה, אפילו שהם יודעים שהם על קרקע בטוחה. גם עוד מחקר שהם הראו שם בלוקחים אחריות, זה שבהרצאה הזאת, באמת הם איזה טובים, שעשו גם לראות את ההשפעה כאילו של כוח הדמיון, שעשו ניסוי, ממש לקחו נבדקים וחיברו אותם למלא אלקטרודות של החושים, של כמות הרוק בפה, בדופק, בזיעה וכל מיני דברים כאלה, כאילו תגובות חושיות, ונתנו להם לימון, ואמרו להם לחתוך את הלימון ולאכול את הלימון הזה. הילדים שלי מאוד אוהבים לעשות את זה, אבל מסתבר שרוב העולם פחות מתלהב מהאירוע, וממש כאילו והחמוץ ולגמור את כל הלימון, והקליפה משפריצה עליך כשאתה מקלף את זה, וכאילו ממש כל העוררות של הגוף סביב החוויה הזאת, ואז עשו אותו דבר, אבל בדמיון מודרך, אפילו בלי מסכים. אמרו הם באו אחרי שבוע, כשכבר נרגעו מהחוויה הטראומטית, וחיברו אותם בחזרה לכל האלקטרודות, וממש עשו להם, עכשיו אתה יושב מול הלימון, אתה לוקח את הסכין, ואתה חותך אותו, ואתה מריח את הריח, והירוק הזה קצת משפריץ עליך. כאילו ממש עשו להם דמיון מדרך, והפלא ופלא, התגובות החושיות שנצפו בדמיון המדרך היו אותו דבר, כמו החוויה עצמה. וזה מה שהרב כותב הוא פה, הולך ומשתכלל כוח המדמה. לכוח הדמיון יש עוצמה אדירה, נכון? יש משפט כזה שאנחנו אוהבות להגיד, האדם, אתה נמצא איפה שמחשבותיך נמצאות, זה, בסדר? השאלה לאן אנחנו לוקחים את המחשבות שלנו, ועמו משתכללים המדעים המעשיים והניסיוניים. אני חושבת שעל זה אנחנו לא צריכים להכביר, על כל טכנולוגיות, הכוח המדמה שקיימות בעולם שלנו, ממש, אנחנו חווים את זה, נראה לי לילה ולילה. בכלל, שמעתי שעכשיו כבר יש איזה שבב כזה שאפשר להשתיל ביד, ואתה יכול לתת פקודות לטלפון בלי לגוע בו. כאילו רק במחשבה. מפחיד. האמת מאוד נוח, אני חייבת לומר. לא נעים לי להגיד, הייתי מעדיפה להגיד את זה במחשבות במקום כל היום לתקתק בטלפון, שכל הילדים שלי רואים אותי, רגע, אני בעבודה, אלק. אבל בסדר. אבל זה מפחיד, כאילו באמת, אבל זה, טוב? ועמו משתכללים המדעים המעשיים והניסיונים, זאת אומרת, המדע היום משקיע המון 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 כוחות בלהפוך את החוויות הדמיוניות האלה להיות מציאות. יש בזה גם דברים טובים, אתם יודעים שיש יחידה במודיעין שהיא אפילו יותר מסווגת מ-8200, פרסמו עליהם איזשהו משהו, שהם כל פעם, בהתחלה כשנכנסו לעזה, פרסמו עליהם איזה כתבה כזאת, שהחיילים נמצאים, כאילו יש להם תצעים, תצלומי אוויר, שכל מיני מלטים וכאלה צילמו, של מקומות שהיו צריכים להיכנס אליהם בעזה, הם ממש בנו כזה עולם וירטואלי, חיילים ככה הם מתאמנים, הם שמים את המשקפות האלה, בזמן אמת, חיילים שנמצאים בפנים אומרים, פיצצנו את המבנה הזה, אז הם מורידים אותו, ופה עשו ככה, אז הם עושים, כאילו, הם ממש מעדכנים את זה בזמן אמת, לפי נתונים של מודיעין, וככה חיילים ביחידות מובחרות שיש להם כל מיני משימות, מה? כן, זאת אומרת, יש בזה גם דברים טובים, אבל... כן, החיילים, כי מישהו בנה להם. את ה... כן, כן, זה בשביל שהם יגיעו לשם והם כבר ממש מכירים את, ה... את השטח. ועל... זה קראתי באיזה כתבה. זה ממש מעניין אותי, כן. אני נראה לי הייתי הולכת ל-8200, נראה לי הייתי טייס, אם הייתי בן. אבל אם לא, הייתי הולכת ל-8200. כן, אבל אתה יודע, צריך גם לשרת בצבא. קיצר, אם הייתי בן, יש לי סריה שלמה של חלומות, מה הייתי עושה. אבל נולדתי בת, ברוך השם. עולה, אז רגע, מה אמרנו? אבל תראו מה קורה. על פי עלייתו של כוח המדמה, בתפיסתו את החיים, מסתלק האור השכלי. זוכרות מי שהייתה פה וזוכרת מה דיברנו על הכוח השכלי של דור הגאולה. הוא אומר לנו, תשימו לב מה קורה. זה לא שכוח השכל יכול לעמוד, הוא יכול לתפוס את כל הנפח שלו, אם כוח המדמה הוא משתלט בצורה קיצונית ונותן מקום ליצרים האלה להיות בצורה לא מתוקנת, הולך ומסתלק הכוח השכלי. אתם יודעות היום שלי התקבל ללמוד פיזיקה באוניברסיטה, כמה פסיכומטרי צריך? תנו ניחוש. ללמוד פיזיקה, שזה אחד המדעים היותר... כלום! למה לא צריך? כי זה לא מבוקש. זה הרבה יותר קשה מאשר ללמוד, נגיד, פסיכולוגיה. כן! את מבינה? אז היה, לא, לכי, אם זה מעניין אותך, כפרה, תעשי מה שבא לך, אבל קודם תהיה מורה, סתם, זה היה בשביל הבדיחה לגמרי, אבל אתם מבינות? זה מה כשהרב כותב, אנחנו רואים את זה בעיניים שלנו, האור השכלי הולך ומסתלק, האדם, אני חושבת שעכשיו עם כל הסיפור הזה של החטופים, זה קצת מתערבב עם הכוח של הרגש, אבל זה עדיין, זה אותו דבר, אנחנו ממש רואים את זה עין בעין, שאדם ממש קשה לו להתנתק מהחוויה הרגשית, מהחוויה, מישהי סיפרה לי, הבת שלי אמרה לי, שכשהייתה בכיכר החטופים בשבוע שעבר, שיש שם מנהרות כאלה, נכנסתם? את נכנסת למנהרה כזאת, איזה שכל יכול לעבוד לך, כשאת חושבת, אם צריך לעשות עסקת שבועים? זה נכון? זה נורא, אבל זה בדיוק זה, את מבינה? זה בדיוק הפסקה הזאת. זה ממש היה לי, יצא לי לדבר כמה פעמים עם צבי כמור, גם התקשרתי אליו כשהיה את הצרת האחדות הזאת, מישהי פה סיפרה עליה. רבקה. התקשרתי לשאול אותו אם ללכת, האמת שהוא אמר לי לא ללכת. אבל הוא אמר שהוא מרגיש, לא, בסדר גמור שהלך וכל טוב, אבל הוא אמר שהוא מרגיש שזה בדיוק העבודה על זה, שככל שאתה ביקשה רגשית למקום הסובל של החטופים, אתה לא מצליח להתרומם לאור השכל שצריך להחזיק אותך באיך מטפלים בסוגיה הזאת. לא משנה, זה היה יותר אחר כך אני אספר לך עוד דברים. לא, הוא אמר שזה פשוט לא היה אחדות. שהם באו ושמי שהובילה את האירוע הזה הייתה האישה שהובילה את כל הסיפורה של שפחה במאבק על הרפורמה, זאת אותה אישה, ושהיא לא רצתה לעבוד עם אף אחד. היא רצתה שיביאו לה לוגו וישימו אותו על הבמה. ושהם לא הסכימו, שהם אמרו, את רוצה שאני אצור עצרת אחדות, אני רוצה להשפיע על התוכן שיש שם. אני לא רוצה לעלות על הבמה ולשבת לידך. אני רוצה גם להחליט מה יהיה המסר שיוצא מהעצרת הזאת, והיא לא הסכימה.
יש שם רוב מאמין דתיים.
נכון, אז יכול להיות שזה יתפתח אחר כך לעוד דברים. כן, עדיצה אור הייתה בזה. לא, בסדר, גם הם לא תמימי דעים על הכל. אז אני לא מדברת קונקרטית על מה שהיה בעצרת האחות, אני רק מדברת על המסר הזה, שבאמת ברגע שאתה מזדהה, עכשיו זה לא שאנחנו לא רוצים להזדהות עם הכאב של החטופים, זה לא שאנחנו לא רוצים לחשוב עליהם, זה לא שאנחנו לא רוצים להתפלל עליהם, אבל זה בדיוק המעקה של השכל, בסדר? כשאנחנו מדברים על זה שכוח הדמיון הוא חייב מעקה של שכל, זה זה. ואימו, על פי עלייתו הלא נכונה של כוח המדמה, אני מוסיפה בקטנותי, בסדר? ותפיסתו את החיים, הסכנה היא שיסתלק האור השכלי. ואנחנו נמצאים בעולם הזה. בדיוק קראתי הבוקר, סתם אני חייב לספר לכם, זה היה כזה חמוד, סתם כי זה קשור למסכים ולכוח המדמה. איזה אישה אחת שלחה לסיוון רב מאיר הודעה, מראש העין, אישה מראש העין, שהבן שלה וכמה חברים שלו שהם לא דתיים, הם החליטו שהם רוצים לשמור שבת. ובא להם להזדהות עם עם ישראל ולשמור שבת ולהיות בלי הפלאפון במשך יממה שלמה. אז היא כתבה את זה לסיוון רב מאיר, היא כתבה, תקשיבי, הם קצת משועממים, כמה אפשר לשחק משחקי קופסה וללכת לטייל, אולי מישהו ירצה לעשות להם איזה שיעור, איזה מפגש, אולי את יכולה לעזור לי למצוא. אז סיוון רב מאיר, היא פרסמה איזשהו פוסט, ואחר כך היא שלחה את זה לסיוון רב מאיר, והקטע הוא שמלא אמהות כתבו לה בחזרה, תקשיבי איזה קטע, גם הבן שלנו ככה, במקומות אחרים בארץ, שקטע כזה של תיכונים חילונים, שילדים מחליטים, בא לנו לשמור שבת להצלחת עם ישראל להתחבר, אימא להם מטורף. באמת העם הזה זה משהו וואו. אין מה להגיד. אז אם יש לכם בני דודים חילונים, אולי סתם, תזמינו אותם להצטרף. כן? שהתחילו?
שיש לי גם, יש לי משפחה שהיא, אחד מהמשפחות שהן ממש ילדה, ואז בגלל שחבר שלה, אז הוא עד עשרה ילד, הוא היה שם ממש כמה חודשים, והיא כל כך דעתה, היא צריכה לקחת על עצמה, לחשוב, זה נערה, אבל היא בת 19, זה ממש ילדה, היא התחילה לצאת חצאיות,
וביקשה
לי שאני אעביר לה סידור ברון, והיא באה אלינו, בשבוע השני של הנחמה, היא באה אלינו שבת כדי, שאני
אעזור לה לפני שעבר. וואי, איזה מתיקות.
כאילו, היא גם ממש אמרה שהיא לא
נוסעת,
עכשיו
היא כאילו חזרה
כזה, אני
נוסעת
בחגים, אבל
ממש היא התנועה
של...
מדהים, באמת. אז קנית לה את האהובה לצדיק? הסידור הוורוד האהוב עלינו?
לא, רציתי לה ואהבת את זה
בחיים שלה. לא, זה ממש בנות, מי שלא פגשה את הסידור הזה, חייבת. זה אחד הסידורים. אהובה לצדיק, אהובה, בלשון חיבה. אוקיי, מה?
אהובה לצדיק.
ככה קוראים לסידור, זה קצת ברסלבי כזה, אהובה לצדיק, זה מאוד מאוד ורוד, עם מלא פרחים, ויש שם את כל אהובה לצדיק. את אהובה לצדיק. הצדיק זה רבי נחמן. זה לא בשבילך. אצלנו זה השיא. אין מה לומר. אוקיי, מפני שחושב העולם כולו, שכל העושר תלוי בפיתוחו של כוח המדמה. אנחנו יכולות להבין את זה, נכון? שאנחנו ממש מרגישים בחוש. איך אני שמחה ומאושרת כשאני רואה סרט טוב, או כשאני רואה איזה כתבה שמעוררת בי את כל הרגשות החיוביים האלה. אז העולם הולך שבי אחרי המקום הרגשי הזה, שכוח הדמיון מאוד בקלות שם אותי במקום שאני מרגישה טוב ואני מרוצה. זה מאוד ריק, כי זה לא יושב על שום דבר, על שום קניין עצמי שלי, שזה רק השכל נותן לנו. אבל זה מאוד קל ללכת שבי אחרי התפיסה הזאת. בכל הולכים העניינים בהדרגה, עד ששרידי השכל שברוח החוכמה החילונית, גם הם הולכים ונעתקים על כוח המדמה. זאת אומרת, הרב מתאר לנו פה איזה תהליך כזה של כדור שלג, שהשכל הולך ותופס פחות ופחות מקום בשיקולים, בתפיסות העולם, במה שמנחה את האדם, במה שתופס מקום, זה הכוח של הדמיון. זה לאן אני רוצה להיות, עם מה אני מתחבר, לאן הלב שלי נוטה. המליצים, המספרים, הדרמטורים וכל העוסקים באומנויות היפות, נוטלים מקום בראש התרבות. הוא אומר, אני חושבת שאנחנו ממש יכולים להזדהות עם זה. ששואלים, בדיוק קראתי איזה ראיון עם התקווה 6, ששואלו אותו, מה אתה חושב על המצב? אז הוא אמר, מה זה משנה מה אני חושב על המצב? מה אני זמר? למה שואלים אותי מה אני חושב על המצב? מאיפה אני אמור לדעת? כאילו, את מי זה אמור לעניין מה שאני חושב על המצב? אבל זה, אתם מבינות, שהגיבורי התרבות, גיבורי העם שלנו, בגלל שכוח המדמה לוקח כזה מקום, הם הופכים להיות אנשי התרבות, שמי שמכם להיות האנשים שמחליטים על המצב? היה, טוב, לא, בכל הפוסטים שקראנו מאז שלא נפגשנו, אבל היה יום הולדת לדוד גרוסמן. נראה לי יום הולדת 70. ידידיה מאיר כתב על זה ממש יפה, מי שרוצה להסתכל. הוא אמר שהוא מאוד מאוד רצה ללכת ולשמוע. יצא כזה שלאחרונה נפטרו הרבה מנהיגים כזה, של מנהיגים תרבותיים של השמאל. והוא ממש כתב על זה שכאילו הוא רצה לשמוע מה יגידו שם. אבל באמת, אז מה אם אתה סופר? מי שמחה לאיש רוח? כאילו למה אדם שהוא כוכב קולנוע, כוכב כדורגל, מגיש בחדשות, הוא צריך להיות האדם שממנו אני סופגת את הלך הרוח שלי, את האג'נדה שלי. לכי תשאלי מנהיג, לכו תשאלו אנשים שהם באמת אנשי רוח. על זה הרב כותב, אני חושבת שאנחנו רואים את זה. המליצים המספרים, את זה קראנו כבר, והפילוסופיה פוסחת וצולעת, ואין לה מעמד, מפני שהשכל הנקי הולך ומסתלק. עד כאן הקטסטרופה, עכשיו התקווה, בסדר? כפי סילוקו, עוד קצת להקשות על, לא להקשות, לתאר לנו את הקושי שאנחנו חווים. כפי סילוקו של השכל ורוח החוכמה, כן חוץ פייסגה. מה הקשר בין צילוקו של השכל ורוח החוכמה לזה שחוץ פייסגה. מה אתם אומרות? ואז מה? אבל למה זה חוצפה? זה שכל אחד חושב מה שהוא חושב. עוד ניחה. למה זה קשור לחוצפה? זאת אומרת, הוא תופס יותר מקום. אני חושבת שהקטע של חוצפה, שהוא באמת כאילו הרבה פעמים מרים לנו גבה, זה שכאילו, מה את פותחת את הפה בכלל, נכון? מה זה חוצפה? זה חוסר התאמה לסיטואציה. יכול להיות שהיית אומרת את התוכן של מה שאת אומרת, והוא היה מתקבל. אם היית אומרת אותו יותר נעים, יותר אסוף, לא מתלהם, לא מזלזל, אבל הכוח של החוצפה, החוצפה היא יושבת בדיוק על כוח הדמיון. שילד בא לאמא שלו, ומה הוא חושב שהוא? יותר ממנה, יודע יותר טוב ממנה, הוא יכול להחליט עליה, הוא קובע על עצמו, זה המרכיב של כוח הדמיון, בסדר? שאתה מדמיין שאתה כבר בחור בין, אצלנו אין כוח גיל 18, זה ממש, לא יודעת מאיפה זה בא. יש שיעור א', או כשמתחתנים. לא נכון, יש איזה, לא, אולי לכם לא אמרו את זה. לי אמרו, כשבגיל 18 תחליטי, מה קרה בגיל 18? מי החליט על זה? שגיל 18 הוא הגיל שמחליטים שפתאום נהיית מבוגר. אז אצלנו או כשתתחתני או כשתהיה בשיעור א', זה כזה מרגיש לי, בסדר, תהיה כבר מבוגרת. לא, כי גיל 18, מה קרה שם? כאילו, את מבינה? כל הילדים שלי היו בגיל 18 באמצע י"ב, מה נראה לך שאז אני אתן להם להחליט על עצמם? עד גיל 100 אני לא אתן להם, סתם. אבל מה? לא, אני סתם מתכוונת להגיד שזה ביטוי כזה סתמי, אין לו שום, אין לו עניין. לא, אבל בסדר, אתה כבר בחור, הולך לישיבה. את כבר הולכת ומפלסת את דרכך, בסדר, זה איזה שלב כזה חדש בחיים. גם אז לא היה כל הם יחליטו על עצמם. גם אחרי ש... סתם, אני אמא מאוד קרצייה כידוע. אבל לא, רציתי להגיד על החוצפה שהיא ממש יושבת על כוח הדמיון, בסדר? על זה שאני מדמיינת לעצמי שאני כבר כמו אמא שלי, שאני יכולה להחליט על אמא שלי. יכול להיות שהתוכן הוא אמיתי ויש לו מקום, אבל תגידי אותו כמו שצריך. ובגלל זה הוא אומר, החוצפה באה כי אור השכל הולך ומתמעט, לא כי מה שאתה אומר זה שטויות. יכול להיות שמה שהאדם חצוף אומר זה נכון, אבל תגידי את זה מכובד, תגידי את זה מותאם, תגידי את זה מתאים למקום שבו את נמצאת. מה? נכון? אבל אני חושבת שתמיד כמעט מתאים להגיד, תלוי איך, תלוי מתי. כאילו, כמעט כל תוכן יש לו מקום. אני לא יודעת, לא פגשתי הרבה דברים שאי אפשר להגיד אותם, אבל פשוט את צריכה לארוז את זה טוב, כאילו שזה יגיע, שהלב שמולך ייפתח להקשיב לך, שיהיה לזה מקום. אבל לא תמיד אנחנו עושים את זה, הרבה פעמים אנחנו משפריצים את זה בצורה שהיא לא מתקבלת, לא בגלל התוכן, אלא בגלל האיך שאנחנו אומרים את זה, נראה לי. יראה חטא עם אסו והאמת תהיה נהדרת, ופני הדור כפני הכלב. ואז הוא מסביר לנו, אותה הדינות הפנימית הבא מרוח החוכמה הולכת ונמוגן. וואי, אנחנו צריכות לסיים, אבל אפשר שנסיים את הפסקה הזאת שנייה, ואז יגמר השיעור ויהיה לכם הפסקה יותר קצרה. נכון, הרב אומר לנו, אם אתם זוכרות שדיברנו קודם על זה שהיצרים, אנחנו יכולים לקחת אותם, לעדן אותם ולברום מהם עולם, ואנחנו יכולים לזרום איתם, ובאמת הם ייקחו אותנו כמו הכוח של האדמה למקום יותר נמוך. והרב כותב פה, מאיפה באה העדינות? איך אני יכולה להפוך את ההתרחשות שיש בתוכי להיות משהו עדין, להיות משהו מרומם, הבא מרוח החוכמה? השכל יש לו תפקיד, ואני חושבת שכל אחת חובה את זה בשנה הזאת, נכון? יש את הפסקה הזאת של הרב שהוא כותב, וואי ברח לי הציטוט, אבל שכוח השכל הוא מאפשר לנו את כל העבודה הפנימית. רוח החוכמה היא ממש, מה? רוח החוכמה היא ממש מאפשרת לי להתכוונן על לאן אני רוצה לקדם את ההתרחשות הפנימית שלי. השאיפה לרוחניות, אצילות, לדבקות אלוקית, לעולם עליון, לזוך המוסר, ברום תארתו, לציורה מושכלות מצד עצמם ונצחיותם, נעשית חזון יקר. ואני חושבת שאנחנו פוגשים דבר והיפוכו. מצד אחד בתי המדרש מלאים את מה שהרב כותב פה, את זוך המוסר, את הנצחיות של האמת, שהיא באמת היא קיימת. אבל יש, אם דיברת מקודם שקד על הבדודה הזאת, אני לא יודעת, באמת, וואו, זה ממש החלטה, קריאת ים סוף לשמור שבת, אני ממש מעריצה אותה. אבל אני חייבת להגיד קצת בדחילו אורחים, ולא מכירה את כל הסיפור, שאם רק שומרים שבת, אבל לא מתחברים לכל המשמעות העמוקה של מה זה, מי זה ריבונו של עולם, מה זה מיכל לשמור שבת, מה הערך של כל המהלך הזה שאני עושה, הוא יהפוך להיות מעשה שבאמת יותר קשה לעשות אותו מאשר קל לעשות אותו. ההתלהבות הראשונית הזאת, זה הדבר שהכי כאילו מעסיק אותי מאז שהתחילה המלחמה. איך כל ההתעוררות הרגשית הזאת, שעם ישראל פאף, כאילו הקדוש ברוך הוא דילגו לנו, זה כמו מישהו הקפיץ אותנו לקומה למעלה, ממש זרק אותנו כזה, כמה קומות למעלה, אבל עכשיו חייבים, אני חושבת שאנחנו חווים את זה. כן. שאנחנו ממש חייבים את זה, את אור השכל העליון, את האצילות, את הדבקות האלוקית, זה מה שאתם עושות. אתם עושות את זה גם בשבילכם וגם בשביל עם ישראל, וכשתצאו מפה, כל פעם כשתצאו מפה, אז תוסיפו עוד קצת לעם ישראל את המקום הזה של אור, רגע דבורה, את אור השכל העליון, שמרומם את הכוח המדמה הזה, בסדר? וכפי אותה המידה הנוהגת בעולם בכללו, נוהג הדבר בישראל כלפי רוח הקודש ואהבת התורה ברוח פנימי, ורעננות עצמית של היהדות הנאמנה, זאת השאיפה שלנו. אך בעולם שולט רוח מגושם. אי לך ארץ שמלכך נער ושרייך בבוקר יאכלו, זה פסוק מהנביא, והוא מתכוון כאילו שמלכך נער שמתנערים מהמצוות, שמתנערים מהקיום הפנימי הרוחני הזה. אמנם כל זה, עכשיו, בשביל זה אנחנו קוראים את זה, לא רק להבין, אלא להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. יסוד עצה מרחוק. זוכרות מה זה העצה? נכון? כשיוסף הצדיק הולך להתפלל במערה, נכון? בעצה עמוקה של אותו צדיק, שאמרו לו בברית בין המטרים, לך יהיה זרחה, הרב לוקח את זה מפה. שום דבר בתהליך הגאולה, הוא לא יתפלק לקדוש ברוך הוא בטעות. אין איזה נגיף רוחני שיתפלק מהמבחנות לפני שהקדוש ברוך הוא הצליח לנהל אותו ולאסוף אותו. כל זהו יסוד עצה מרחוק. עצת השמי, להשלים את כוח המדם. בגלות לא היה לנו כלום. בקושי את כוח הזן הצלחנו להחזיק. בקושי להתקיים, הצלחנו להתקיים. הרגש היה מאוד 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 נמוך. הכוח הדמיון, וואי, בקושי היה קיים. מי דמיין בכלל? אולי דמיינו ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. אבל אנשים בקושי חלמו משהו מעבר לפיסת לחם ולכוס מים שיהיה להם למחרת. גם העמידים שבהם על מה הם כבר חלמו. על להצליח לחיות את החיים האלה ולשרוד אותם. כוח הרצון, איזה רצונות? איפה? הרצונות היו כל כך הישרדותיים. כוח השכל היה קיים, באמת. שנייה. דבורה חמודה, אפשר עוד שתי דקות? שתי דקות. טוב, מאמי? ביי. בשיעור. שתי דקות. אבל שתי דקות. רגע. ביי. רגע. דחוף. הכל אצל דבורה. זה קצת מבלבל פשוט. בסדר? להשלים, אז גם כוח הדמיון שלנו, הוא היה גוסס, טוב? הוא היה כזה על 60 דופק. מפני, למה הוא כל כך חשוב להשלים אותו? הוא בסיס לרוח העליון שיופיע עליו. הוא מתוך העליונות של התפיסה הרוחנית, רגע שנייה, הוא הבסיס לנבואה. הזכרנו את זה קצת ביום שלישי, נכון? כשבטלה עבודה זרה, הופ, בטלה נבואה. מה שהוא מאפשר, בסדר? זה הדבר בכלל שיושב בנפש, שמתחבר, שדרכו קורית נבואה, זה כוח הדמיון. וזה כל נכון, ואני ראיתי במחזה, כל הנביאים כותבים את זה. והאדמה, כל הדבר הזה, תסתכלו בנביאים, מלא נביאים אצל יחזקאל, זה כתוב הרבה פעמים, שזה החזון, זה המחזה שהם מצליחים לחזות, זה יושב על היכולת הזאת של כוח המדמה. ותראו איזה רחמן הקדוש ברוך הוא באמת. הוא אומר לנו, אני מוכן לשאת את כל העיוותים, את כל הטעויות, אל כל הסיבובי גיל ההתבגרות שעם ישראל יעבור, בשביל מה? בשביל שנהיה ראויים לנבואה, בשביל שנצליח לבוא ולעמוד, כשהכוח הדמיון הזה יעמוד, חייבים כאילו עכשיו לעשות לו החייה. אז בהתחלה החייה היא לא טובה, נכון? היא לא עובדת לכל המקומות הרוחניים. קודם כל הכוח הזה צריך להרגיש את החיוניות שלו. ומתוך העליונות של התפיסה הרוחנית שקדמה בישראל, הוכרח כוח המדם להתמוגג. זה הוא מדבר על העבודה זרה שבטלה. מה שגרם חלישות לאחיזת רוח הקודש העליון, שעתיד לבוא על ידי מלכה משיחה. על כן מתבסס כעת רוח המדמה עד שיגמר בכל תאורו, ואז יהיה כיסא נכון ושלם לרוח השם העליון ויוכשר לקבל אור רוח הקודש עליו, שהוא רוח השם, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת השם. אז זה מה שאנחנו עוברים על עכשיו. התיקון שהעולם כולו עובר ועם ישראל עובר, זה לתקן את כוח הדמיון כדי שהוא יוכל להיות כלי להופעת השכל הטהור, שהוא יביא אותנו לנבואה בעזרת השם בקרוב ממש.